ככה, אנחנו בפרק ז', כדאי, מי שיכול, יש לו את הספרים עם השיעורים בספר התניא, כיוון שיש פה כמה הערות מעניינות של הרבי. אנחנו בערך באמצע הפרק, זה אחרי שהוא, כשהוא מדבר על והנה מכאן יש, והנה מכאן יש להבין שגיגת מקצת חכמים בעיניהם.
עמוד.
זה הפסקה השנייה של הפרק. אנחנו כאן בעמוד 897. והוא אומר ככה, על השאלה, תסתכלו פה בהערה 18, זה מעניין, הוא אומר ככה, על השאלה, והנה מכאן. אומר אדמור הזקן, והנה מכאן יש להבין שגיגת מקצת חכמים בעיניהם. מה הפירוש והנה מכאן יש להבין? מה זאת אומרת מכאן? מה קרה כאן שמכאן יש להבין שגיגת מקצת חכמים? אז הוא אומר פה ככה, הרב מסביר פה למטה בהערה 18, הוא אומר ככה, על השאלה אם מכאן הכוונה, יש פה שאלה, מה זה מכאן? על מה בדיוק מתייחס המכאן הזה? אז הרב אומר ככה, על השאלה אם מכאן הכוונה למה שרבינו הזקן מביא בשם הרמב״ם שהוא בדעתו אחד, או שהכוונה היא על ביאורו הכללי של רבינו הזקן בשער האיחוד והאמונה שהנבראים בטלים במציאות לא התברך. על איזה מכאן ענה כבוד קדושת אדמור שליטה, כאילו המחבר של הספר שיעורים בספר התניא, שאל את הרב על איזה מכאן מדובר כאן. הרב אמר, הרי מפורש מכאן. ולא מכללות, לא מעניינים כלליים אחרים, מכאן. ומכאן בפשטות צריך להבין, מסביר הרי בדכיוון שמאמינים שיודע, ועל כורכך אין בו בידיעת עצמו, וצריך להבין על מה מדובר, מדובר פה על העניין הזה, שמצד אחד אנחנו מתייחסים לעובדה שהקדוש ברוך הוא יודע בידיעת עצמו את כל הנמצאים. ועל כורכך מצד שני צריך להגיד שאין בו שום שינוי. אז בגלל הסתירה הזאת, שמצד אחד יודעים שבידיעת עצמו יודע כל הנמצאים, ובאמת, כמו שהסביר אדמור הזקן כאן, שבאמת מוכרחים להבין את העניין הזה, שאני הוויה לא שניתי. אז מהצירוף של שני העניינים האלה, כאן עכשיו זה נותן לנו קצת, לנסות להבין מדוע טעו אותם טועים בעיונם בכתבי האריזה. הם רצו כאילו להרוויח את העניין הזה של הצמצום כפשוטו. זה בעצם הנקודה של העניין. אז זה הרי עניין של הרכבה לא שייך בקדוש ברוך הוא, כי הוא התברך אחד הפשוט. אז מהעניין הזה באמת הוא אומר הרי באפשר, יש להבין שגגת מקצת חכמים בעיניהם, והרבי ממשיך, השם יחפר באדם, שוגג, אז הוא צריך לאחל לו, לרחל, שהשם ירחם עליו. ומה הם טעו? מה ששגו וטעו בעיונם בכתבי האריזל, והבינו עניין הצמצום המוזכר שם כפשוטו. כידוע שבכתבי האריזל, בעץ חיים, בתחילתו, אז מובא העניין הזה שכשרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, אז לא היה מקום לעמידת העולמות, כיוון שכל המציאות הייתה אורו הפשוט של הקדוש ברוך הוא, האינסופי של הקדוש ברוך הוא. וכיוון שהאור הפשוט האינסופי של הקדוש ברוך הוא הזה, הוא, אפשר לראות את זה שהוא כאילו בסתירה, או שהוא לא מאפשר, זה נקרא שלא היה מקום לעמידת העולמות. לא היה מקום לעמידת העולמות, זה אומר שבעצם כיוון שהקדוש ברוך הוא, נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו התברך דירה בתחתונים, אז הדירה בתחתונים הזה, שהמשמעות של דירה בתחתונים, דהיינו שאותם נבראים יהיו תחתונים ומוגבלים, ולא יאיר בהם הערה אלוקית, איך יכולים עולמות כאלה מוגבלים לעמוד יחד עם הערה אינסופית של הקדוש ברוך הוא, הערה שבאה מכוחו הבלתי בעל גבולי של הקדוש ברוך הוא. ואז עשה הקדוש ברוך הוא, כך כותב האריזל, הקדוש ברוך הוא צמצם, אסף כנפי שכינתו, צמצם את אורו הגדול, ויצר חלל ומקום פנוי, ולתוכו הוא המשיך קו דק מעין האור שהיה קודם. זה פחות או יותר במילים מאוד מקוצרות, לנוסח שהסגנון של מה שהוא כותב חיים ויטל בשם האריזל, בעץ חיים בתחילתו. וכאשר אנחנו באים ללמוד את העניין הזה, אז אומר הרבי, אנחנו, יש לנו קבלה בשם האריזל, וקבלה כך שכך היו רגילים ללמוד את כתבי האריזל, שהצמצום הזה שמדובר עליו שם בכתבי האריזה, הצמצום הזה הוא שלא כיפשוטו. ולא רק שהוא לא כיפשוטו כלפי הקדוש ברוך הוא, הוא שלא כיפשוטו גם לגבי האור של הקדוש ברוך הוא. דיינו, לא שאת האור עצמו הקדוש ברוך הוא לקה, אלא רק את ההערה ואת ההתפשטות מאותו אור הקדוש ברוך הוא צמצם. אבל מי שלא הייתה לו את הקבלה הזאת, כבר דיברנו על זה שאדמור הזקן הרי מזכיר במכתב הידוע, נדפס באגרות שלו, שכאשר הייתה מחלוקת, אז היו כאלה מתלמידי הגאון מווילנה, שאחזו כפי שהוא אמר, שמה שכתוב בכתבי האריזה על רובו מאליהו הנביא אכן, אבל חלקו, חלק ממה שכתוב שם, זה מחוכמתו הגדולה. ולכן אם זה לא מסתדר, אז זה כנראה לא כל כך מחייב. אבל אותנו, אומר אדמור הזקן, אותנו מחייב כל מה שכתוב בכתבי האריזה, כי לנו יש קבלה שכל מה שאומר האריזה הכל מפי אליהו הנביא. ואומר שם באמת אדמור הזקן באותו מכתב, שאם אתם לא מסתדר לכם צורת ההבנה הזאת בכתבי האריזה, אז תיסעו, תלכו לירושלים ותראו מה קורה בירושלים, ששם זקני הספרדים שלומדים דור אחרי דור את כתבי האריזה, ככה הם לומדים. זה לא איזה המצאה שהמצאנו פה לצורך העניין, זה ככה, ככה, ככה מקובל ללמוד, ככה לומדים. מכל מקום,
אז רגע, אז מה השגיאה ומה הנכון? מה האלה השוגים הטוטואנים ומה האלה שדורו את האמת? לגבי מה? האם סילוק האור יהיה
כיפשוטו? האם, כמו שזה נקרא, האם הצמצום הוא כיפשוטו או שאינו כיפשוטו?
זאת אומרת, שמה, כאילו הוא סילק את האור האינסופי בנתן מקום?
זה נקרא שהצמצום הוא כיפשוטו.
זה השגיאה
ש... ומה מה זה אומר שהצמצום כיפשוטו? שבתוך אותו חלל או מקום פנוי, הקדוש ברוך הוא לא נמצא שם.
למה לא? הוא רק
סילק את האור, זה כשאומרים שהצמצום הוא שלא כפשוטו, זה ההסבר.
רגע, הם, אלה ששרגו, הם הבינו שמה, הקדוש ברוך הוא גם סילק את עצמו מאותו?
באותו חלל או מקום פנוי, הוא פנוי, כן.
והוא לא נמצא. למה להכריח להגיד כזו צורה? למה לכתחילה לא נגיד ש... אוקיי, את האור הוא סילק, אבל הוא עצמו, בדיוק בכל יהיה נשאר. מה יפריע להם? מה עצמו ספרי הרים?
אז ככה, אנחנו מכירים... טוב, זה צריך לשאול על מי שמרבה את המחלוקת. אנחנו... אז קודם כל, מתוך מה שהם כתבו בתור טעמים על העניין הזה. למשל, כשהם הסבירו שאיך אפשר להבין שהקדוש ברוך הוא יהיה במקום שאינו נקי. הרי מזה שהקדוש ברוך הוא, מה רוצה הקדוש ברוך הוא לברוא כאן בעולם? דירה בתחתונים. דירה בתחתונים הפירוש שיש כאן בעולם הזה דברים שאין בעולמות העליונים, לא רק הגשמיות, אלא דברים שהם הפך ממש. מקום התינופת. אז מה יהיה עם המקום הזה? האם הקדוש ברוך הוא נמצא שם? איך אפשר להגיד שהוא נמצא שם? הרי אפילו ספר שכתוב שם דברי תורה אסור להכניס לשם. אז הקדוש ברוך הוא בעצמו?
זאת אומרת שהוא לא נמצא
במקום התינופת. זאת אומרת שהוא לא נמצא בכלל בעולם הזה, לא מסתדר.
לא האור שלו ולא הוא עצמו.
נכון.
אין.
כך.
אז איך המקום קיים?
אז כבר דיברנו על זה, שאיך זה מסתדר להם, הזכרנו בשיעור שעבר, איך זה מסתדר להם עם הרמב״ם, שאומר שכל הנמצאים משמיים ועד הארץ ומה שביניהם לא נמצאו, אלא מהמיתת הימצאו. אז או שהם יסבירו, אני לא מוסמך לפרש את שיטתם, או שהם יסבירו שזה מאמיתת אם תמצאו במקום שהוא נמצא, והוא עושה את זה בדרך של השראה, בדרך של זה. הרי מה המשל? המשל הוא כמו המלך שיושב במקום, בהיכלו, ודרך החלון הוא מסתכל למקום התינופת.
מזה אפשר להגיע כבר גם כן לישות נוספת. אם הוא נמצא שם...
אז זה אתה עכשיו, אתה עושה להפוש מחלוקת לא מבשינן. אז אוקיי, אז בוא נעצור איפה שהם עצרו, זה מה שהם אמרו. הרבי במכתב הידוע שלו, שמנתח את הנושא הזה של השיטות בעניין הצמצום, אז הרבי מביא מנפש החיים, שרב חיים מוולוז'ין בעצמו לא אחז במה שאמר הגאון מווילנה. שאם הגאון מווילנה אחז שהצמצום הוא כפשוטו ובמאור ממש, רב חיים מוולוז'ין אמר, הצמצום הוא כפשוטו, אבל רק באור ולא במאור. כי באמת לעצמות, עצמות לא מפריע לאף אחד. נגיד את זה במילים הכי גסות שיש. עצמות לא מפריע לאף אחד. אין לו שיג ושיח עם העולם, אין לו שייכות במילא עם העולם. כל מה שיש שייכות עם העולם, זה כמו מה שהקראנו בשבוע שעבר מהמהר"ל, זה רק פעולותיו ולא עצמותו. אז במילא, כיוון שאם העצמות אין לנו שום עניין, אז במילא, כך לשיטו עושה. אז במילא צריך להגיד שהנה חינם מהצמצום כפשוטו, כך הוא טוען, אבל זה רק באור ולא במאור. כי האור, אתה יכול להגיד שיש לו איזושהי תפיסה ואחיזה, ומקבלים ממנו ויונקים ממנו. שוב, אני לא מוסמך לפרש את מה שהוא כותב. לפועל, השיטה שלנו, שהתקבלה במסורת איש מפי איש אצל מפיצי הקבלה באירופה, מאותם אלה שהגיעו, נשלחו על ידי האריזה בפשטות, וכפי שהרבה הקודם מתאר את זה בארוחה בספר הזיכרונות, איך התחילה להתפשט לימוד הקבלה ולימוד פנימיות התורה בכל העולם ולא רק באזורים האלה כאן. ובפועל ככה קיבלו מהבעל שם טוב, וככה הוא העביר למגיד ממזריץ' וככה לאדמור הזקרן, וככה וככה מקובלנו. שמה? שהצמצום הוא רק באור ולא במאור, וגם זה שלא כפשוט. טוב, אנחנו עוד קצת נעסוק בעניינים האלה כאן, אז חבל שנדבר מסביב. רואים את זה ממש פה. מה הוא אומר? שגו וטעו ביונם בכתבי האריזל, והבינו עניין הצמצום המוזכר שם כפשוטו. שמה? שהקדוש ברוך הוא סילק עצמו ומהותו חס ושלום מעולם הזה. שלא כפי האמת, אנחנו יודעים שהם טועים. שמה האמת? שהמשמעות של סילק היא כאמור שהעלים את האור, כי הסתלקות הפירוש עלייה. ומה נעלם? שההתגלות של האור אינסוף, שהעניין של אור אינסוף, לא שהוא לא יהיה פה, אלא שהוא לא יהיה בגילוי. אלא שהם הבינו כפשוטו שהוא סילק חס ושלום את עצמו מהעולם הזה. והם זה הולך על הדור ראשון, על הגאון מוילנה. כי כמו שהרב מביא במכתב, רבך מבלוז'ין כבר לא אחז בדיוק ככה. רק מה? שמשגיח מלמעלה, שאלת מה קורה עם מה שכותב הרמב״ם, אז איך הנבראים האלה קיימים אם הקדוש ברוך הוא לא נמצא שם? אז הוא אומר, משגיח עליהם, משגיח מלמעלה, רק שמשגיח מלמעלה בהשגחה פרטית, על כל היצורים כולם, אשר בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, משגיח עליהם בהשגחה פרטית, אבל באיזה אופן? אז הוא באמת מביא פה בביאורים את הלשון, שזה כמשל המלך היושב בהיכלו, הוא מסתכל משם אל הדברים שמחוץ להיכל. כלומר, המלך עצמו אינו נמצא מחוץ להיכל, אבל ההשגחה שלו היא גם שם, ועל ידי ההשגחה, בהשגחה שלו יש מספיק כוח בשביל לברוא ולקיים. אפשר להסתדר עם זה. ודיברנו על זה שהרב בספר שנקרא המלך במסיבו, חיפשתי את זה קודם ולא מצאתי, אז בעזרת השם אני דוחה את השיעור הבא. אבל יש את זה פה מסתומה. אז בעזרת השם לשיעור הבא אני אקריא לכם מבפנים שהרבא באמת מדבר על העניין הזה, אומר אני לא רוצה להתווכח עם אדמור הזקן, אדמור הזקן קרא להם שוגים וטועים, השם יכפר באדם, אבל מצד הסברה אפשר להבין אותם גם, ואין הכרח לסברה שלנו יותר מאשר לסברה שלהם. אנחנו יודעים שהאמת היא כזאת. יש הבדל בין לדעת מה האמת לבין לבוא ולהגיד שיש פה סברה שהיא סברה מופרכת לגמרי. איך שאדמור הזקן גורס את זה כאן, אדמור הזקן אומר שהסברה היא מופרכת. הרב בא ואומר, הקדוש ברוך הוא לא מוגבל גם בעניינים האלה, ואם הוא היה רוצה לעשות באופן כזה, הוא היה יכול גם.
מה, לסלק
את
עצמו
ולמשיך
להשגיח
כן,
על העולם?
כן, אם הוא היה רוצה, הוא היה יכול. לפועל הוא לא רוצה. אבל זה לא שהסברה הזאת היא סברה שהיא דחויה, היא סברה שהיא לא נכונה על פי האמת, אבל זה לא שהיא דחויה מעיקר כסברה.
רגע, גם המקובלים הספרדים תומכים באדמור הזה כן? בדעה שלו?
אולי הפוך, אני חושב שהפוך. אדמור הזקן הולך בשיטה שלו, וזה ככה אדמור הזקן כותב במכתב הידוע, שהוא מתנצל מההתקפות של המסנגדים. ואז הוא אומר, לא עלינו תלונתם, כי הם על האריזל. זה מה שהאריזל כתב. אתם לא מבינים את האריזל כמוני? תלכו לראות איפה שיש מסורת. מסורת יש אצל הזקנים, הספרדים בירושלים, שעוסקים בתורת האריזל מדור אחרי דור, ותשאלו אותם איך הם לומדים פשט.
אומרת שגם עצמוס נמצא בכל מקום, וגם האורן סופי נמצא בכל מקום, אז מה זה האל אינסופי?
החילוק, החילוק הוא לגבי הגילוי. עד כמה הוא יתגלה? אם יתגלה.
רק שזה לא מתגלה.
נכון.
הגילוי זה רק ביחס לנבראים.
והגילוי זה רק ביחס לנבראים. זה הרי כל המהלך היה של הפרק, הפרקים האחרונים פה. מתחיל מהקושייה בסוף פרק ג', כל מה שלמדנו עד, מהקושייה בסוף פרק ג', איך שייך להגיד שיש עולם הרי אין עוד מלבדוי, כל זה היה תירוץ לאותו עניין שמצד האמת, הקדוש ברוך הוא נמצא כאן באופן כזה שאני הוויה לא שניתי, בין אתה הוא מי שנברא העולם ואתה מקודם שנברא העולם ואין שום שינוי לפניו. והחידוש הוא אצלנו, שפתאום יש מציאות שאנחנו קיימים, אנחנו מרגישים את עצמנו, אנחנו רואים את העולם.
זה מציאות
שנוצרה
אחרי
שהאדם
הראשון
נברא.
נכון.
נכון.
זאת אחרי הצמצום.
מה זה זה מציאות? על מה?
המציאות של הנברואים, שמרגישים את עצמם במציאות, היא מציאות שנוצרה אחרי הצמצום. עכשיו, אם הצמצום זה רק ביחס לנברואים, הנברואים עוד לא היו.
על זה בדרך מצוותיך, במצוות מחיית עמלק, אני חושב, הוא אומר, מהרעיון הזה שאתה אומר עכשיו, מזה הוא בונה, מוציא בניין אב שלם, להסביר מה ההבדל בין יהודים ושאינם יהודים להבדיל, לגבי מצוות אמונה. הוא אומר, יהודים מצווים להאמין בקדוש ברוך הוא גם כמו שהוא לפני הצמצום. לגויים לא באים בטענה הזאת בכלל. בדרישה הזאת בכלל. למה יהודים, למה שייך לבוא ליהודי ולדרוש ממנו להתייחס בעבודת השם שלו אל הקדוש ברוך הוא כמו שהוא לפני הצמצום? מצד שהנשמה של יהודי מגיעה משם. שורש נשמתו של יהודי הוא מלפני הצמצום, וכיוון ששורש נשמתו של יהודי הוא מלפני הצמצום, לכן שייך לבוא ליהודי ולדרוש ממנו מסירות נפש, ולדרוש ממנו הנהגה למעלה מטעם ודעת, הנהגה שבעצם מיוסדת על מהותו ועצמותו של הקדוש ברוך הוא כמו שהוא לפני הצמצום, כי בעצם יהודי הוא חלק מהעצמוס, חלק אלוקם מבעל ממש. ועד כדי כך שבמי נמלך בנשמותיהם של צדיקים וכולו וכולו. אבל מגוי של שכל מה שהוא נברא זה רק אחר הצמצום, אחרי שכבר יש נתינת מקום, אז אי אפשר לדרוש ממנו דבר כזה. קצת אולי מזכיר את מה שאומר אדמור הזקן ב... ביחס לציטוט שהוא מביא מצוואת הבעל שם טוב, שבאמת אינה צוואתו כלל וכולו וכולו, אבל הוא משהו מביא משם את העניין הזה שכשיש למישהו מחשבות זרות בתפילה, למשל באמצע התפילה הוא פתאום מפחד ממחבלים או מלא יודע מה, אז, או ממחלות או ממלחמות, אז הוא צריך לקחת את הפחד הזה ולהעלות אותו לשורשו, להפוך אותו לפחד מהשם. אומר שם אדמור הזקן, הדברים האלה שאמר הבעל שם טוב נאמרו לתלמידיו שהיו צדיקים ולא היה להם יצר הרע משל עצמם. ואם באו להם מחשבות זרות זה מהאוילם שלהם, מהמקושרים שלהם, מהחסידים שלהם, שהם צריכים להעלות אותם. אז עכשיו בא לצדיק מחשבה באמצע התפילה שלו, בזה שהוא מעלה אותה לשורשה הוא גם מעלה את המקושרים שלו. אבל אתה, שאתה עוד בינוני והמחשבות הזרות שלך באות מהיצר הרע של עצמך, איך תעלה את עצמך כשאתה עדיין בעצמך למטה? ובאמת מה שהרבי מסביר לגבי נשמות ישראל, זה מצד מה שישראל הם ועמר כולם צדיקים. מצד מה שוועמר כולם צדיקים, מצד מה ששורש כל נשמות ישראל הוא למעלה, הרי כל מה שיש חילוקים בנשמות זה רק אחרי ההשתלשלות ואחרי זה שיש פה נשמות כאלה. שירדו בסדר ההשתלשלות, ככה התגלשו דרך סדר השתלשלות, עברו בו בדרך מייבר באלמה ונשארו כמו שהם פה נשומע בגוף, הם נשארו נשמות דאצילות, מה שנקרא, וזרעתי את בית ישראל, זרע אדם, אבל יש גם כאלה נשמות שהם זרע בהמה, אז פה נהיה חילוק, אבל במקור ובשורש אין שום חילוק. ולכן כל יהודי שייך אליו לדרוש ממנו עניין הזה של אמונה מצד עצם הנפש שלו. אז עכשיו אומר אדמור הזקן, מה עיקר מעבר לניתוח שעושה אדמור הזקן, ואומר, הסברה הזאת אינה אמת. אבל אדמור הזקן גם רוצה לשלול את הסברה הזאת כאב האמינה בשכל גם. ומה הוא אומר? הוא אומר ככה, והנה מלבד שאי אפשר כלל לומר עניין הצמצום כפשוטו, שהוא ממקרי הגוף. הרי בעצם מה אומר עניין של צמצום כפשוטו? זה אומר שיש נוצר פה מקום, ובתוך אותו מקום לא נמצא משהו. מה זה המשהו הזה? זה הולך על עצמותו של הקדוש ברוך הוא. עצמותו של הקדוש ברוך הוא לא נמצא במקום? מה זאת אומרת? איך בכלל שייך מושג של מקום ביחס לעצמות? הרי בכלל ביחס לרוחניות עניין של מקום לא תופס. כל המושג של מקום שייך רק למי שיש לו גוף. למי שיש לו, יש בו עשוי מחומר. המושג של מקום לא שייך בכלל ברוחניות. בחלק הראשון של התניה הוא מביא על זה משל, והוא אומר שאם יבוא מישהו ויגיד, היום למדנו חוכמה כל כך עמוקה עד שאי אפשר היה למשש אותה בידיים, אז כל מי ששומע אותו יצחק. כי איזה חוכמה כן אפשר למשש בידיים? חוכמה שייכת למישוש בידיים? חוכמה זה עניין רוחני. מי ששומע את הסברה הזאת של צמצום כפשוטוי שהולך על אלוקות, על רוחניות, על עזב עצמות, סתם על עניין של אלוקות, כל משהו לא גשמיות ברגע שאתה בא לתחום אותו בגדר של מקום, אז אם אתה מבין מה זה רוחניות, אתה צריך לצחוק. כי הסברה מצחיקה. זה הסברה שאין לה מקום בשכל.
מה זה כל הברירה של המפליל לעשות רוחנית וגשמיות? אני שואל, אני צריך לחיות בגוף, קודש בחור שורה בבית המקדש, הכל מחובר פה גשמי ורוחני. זה לא דבר פלא כמו שאתה מציג.
לא, אז לא, אולי לא הסברתי את עצמי טוב, אני אסביר עוד פעם. כשאנחנו מדברים על זה שהקדוש ברוך הוא משרה, משכין את שכינתו כאן, באמת אותו אמין בא לרבן גמליאל ושאל אותו קושייה. אמר לו, אמרית הוא כל בי עשרה שכינת השריה, כמה שכינת התלכו? אם אתם אומרים שבכל מקום שנמצאים עשרה אנשים, שורה, שכינה, כמה שכינה יש לכם? אתם הרי דוגלים בדגל האמונה בכל אחד, כמה שכינה יש לכם? ענה לו רבן גמליאל משל, באור השמש הנכנס מחלונות רבים. זה רק משל, כי האור של השמש יכול להיות שלא ייכנס למקום מסוים. כשאנחנו מדברים, בוא ניקח משהו שהוא חודרני יותר מאור השמש, כך אוויר. כמה אוויר יש? אותו אוויר מקיף את כל העולם. איפה שיש חור, פיתחו לי כחודה של מחט, נכנס אוויר. יש אוויר, אותו אוויר. אז שייך לשאול כמה אוויר, יש פה אוויר, ויש פה אוויר, ויש פה אוויר. לא, זה אותו אוויר. עכשיו תחשוב על משהו שהוא לא בגדר של מקום בכלל. שייך להגיד שהוא נמצא פה יותר מאשר פה? ודאי שלא. אז אתה שואל על בית המקדש? אתה שואל טוב. מה קורה בבית המקדש? שאלת גם על בית המקדש. בבית, לא. זה היה גילוי. כמו שכשאתה רואה גוף חי, זה מגלה לך שיש נפש בתוכו. איפה נמצאת הנפש שלך? אתה רוצה לשאול על הנפש. איפה נמצאת הנפש שלך?
נמצאת בתוך הגוף.
טעות בידך.
אלא איפה נמצאת?
טעות בידך. הנפש היא דבר רוחני. אי אפשר להגדיר את הנפש שלך שהיא נמצאת בתוך הגוף שלך. היא דבר רוחני שגדרי המקום לא מתייחסים אליו.
בזמן זה שם הנורים של דבר.
הנפש שלך מתגלה דווקא דרך הגוף שלך. יש מצבים שיש בעיות עם זה. לפעמים גם הנפש של מישהו אחר יכולה להתגלות בגוף של מישהו אחר. לא בגוף שלו, איך זה נקרא? למשל, או גלגול, או כל מיני שמות אחרים יש לזה. נפש מעצם ההגדרה שלה כרוחנית, אין לה שום שייכות לשולחן ולגוף שלך ולגוף של מי שיושב לידך או למישהו שנמצא בקצה השני של כדור הארץ או למה שקורה בעולמות העליונים או בעומק הים. אין שום הבדל מבחינתה. הגוף שלך בנוי לגלות את הנפש שלך בלבד. תחשוב למשל על שני אנשים שיושבים ושומעים אוזניות, כל אחד שומע תחנה אחרת ברדיו. גלי הרדיו נמצאים בכל מקום בשווה. הם עוטפים ומקיפים את שני האנשים, כל אחד שומע תוכנית אחרת. אחד שומע שיעור בגמרא, אחד שומע שיעור בתניא. איך זה יכול להיות? זה לא טייפ, אתה אומר, זה מה שזה הקליטו כאן. זה רדיו, הגלים האלה נמצאים בכל המציאות. למה זה שומע את זה וזה שומע את זה? כי המכשיר של זה מכוון לגל הזה, והמכשיר של זה מכוון לגל הזה, אבל כל הגלים נמצאים בכל מקום. נכון?
אז גם הנפש, כל
מקום? הגה, עוד פעם, הנפש היא רוחנית. זה צריך לתרגל, צריך לתרגל את זה.
כמו גלי הרד, הם מצמצמים את זה. התחנה הזאת, גם פה מצמצמים את זה לגוף שלך. מצמצמים את זה אצלך.
באותו מקום אין שיעור גמרא ותניא. אבל...
כצמצם?
השיעור מגלה את השיעור הזה או את השיעור הזה. זה לא אומר שהשיעור הזה נמצא בכל מקום.
אם הרדיו הזה יכול לקלוט גם את התחנה הזאת וגם את התחנה הזאת, מה משמע ששני השיעורים האלה נמצאים פה בו זמנית. כיוון שהאוזניים שלך לא מסוגלות לקלוט גלי רדיו, אז אתה לא שומע את זה. אם חס ושלום, אם כן היו שומעות את זה, היית שומע כל כך הרבה דברים שבן אדם היה יוצא מדעתו. כמו שחזל אומרים, מה קורה למי שעיניו נפתחות ורואה כל מיני ישויות רוחניות שהוא לא אמור לראות אותם. כיוון שהוא ברדת, הוא היה משתגע מיד. אותו דבר לגבי זה. אז אתה מאפנן, מכוון את הטיונר כאן שישמע גל כזה, ושם גל אחר.
תגיד זה שמצמצם את זה, מצמצם.
לא רוצה להגיד מצמצם. לא רוצה להגיד. לא, הנפש לא מצמצמת שום דבר. הנפש היא גילוי אלוקי. הגוף מצמצם את הנפש שתפוסה בתוכו. אבל איזה חלק של הנפש הגוף מצמצם? חלק מאוד זניח. כי יש חלק, וכאן אנחנו כבר כן מתקרבים למה שאתה טוען, יש חלק מהנפש שהוא, אנחנו הרי יודעים שחמישה שמות נקראו לה. יש סדר השתלשלות בנשמה. מאותו מקום ששם היא חבוקה ודבוקה ביחידה ליחדך, ועד שיש חלק כזה מהנפש שיצטמצם דיו כדי שהגוף יהיה מסוגל לבטא אותו, כי הנה בן אדם חי, זה מבטא את זה שיש בו נפש. זה לא יכול לבטא את היחידה, או כמעט שלא יכול לבטא את היחידה. כי הגוף הגשמי הוא לא כלי לבטא את היחידה. בראש השנה אנחנו נשמע תקיעת שופר, זה מבטא במידה מסוימת את עצם הנפש. ולכן זה בא בכל פשוט, ולכן זה בא בכל כמה וכמה תנאים שיש בהגדרה הזו. אבל את עצם הנפש? יש הגדרות מאוד דקות ומסוימות מתי זה יכול להתגלות. ולכן כתוב בכתבי אריזל באמת שגילוי יחידה שבנפש הוא יותר נעלה מגילוי אליהו. תחשוב על מי שייך לגילוי אליהו, ותבין שגילוי יחידה שבנפש הוא יותר נעלה מגילוי אליהו. על מה אומרים רופא חול בשר ומפליא לעשות שמקשר רוחניות בגשמיות? שהגוף הגשמי שלי יהיה כלי לאותה הערה מצומצמת אכן מהנפש, שצריכה ומתגלה ומתלבשת כאן בגוף הזה, פועלת עליו. הגוף עכשיו חושב, הגוף עכשיו רואה, הגוף עכשיו מרגיש, הגוף מרגיש. מה הוא מרגיש? בגלל הנפש שבתוכו. איך זה יכול להיות? מה לגוף ולנפש? זה המפליא לעשות. אותו דבר בבית המקדש. כאשר אנחנו מדברים על בית המקדש, זה מקום שבו הקדוש ברוך הוא מגלה את עצמו כמו שהוא למעלה מגדרי העולם. וכמו שרואים על גוף שהוא חי, שיש נפש בתוכו, איך רואים על המקדש ששורה השכינה בתוכו? 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. לא ניצחה הרוח, לא קיבלו הגשמים, האש רבוצה, האש אוכלת, מקום ארון אינו מן המידה. יש דברים מופלאים, לא טבעיים, שמתרחשים בבית המקדש, שהם נועדו לטובתנו כדי לתת לנו את ההבחנה הזאת שאכן שורה השכינה בבית המקדש. אבל מצד עצמות שורה בכל מקום באותה מידה. כל ההבדל פה בעולם זה לגבי גילויים. עד כמה מתגלה. כי המקום...
אנחנו רואים את זה, אבל הקדושה היא...
אז זה החידוש הגדול שהתחדש במתן תורה. שחל הקדושה על הגוף היהודי, וחל הקדושה על החפצים הגשמיים שבהם מקיימים מצוות.
אבל העצמות נמצא בכל מקום.
נכון, העצמות נמצא... זה היה הרי השאלה, אם אתה זוכר, שעמדה מאחורי פרק ד', סוף פרק ד' וכל פרק ה', למה באמת יש חשיבות לקיום המצוות המעשיות? הרי אין עוד מלבד, והעצמות נמצא בכל מקום. זה על השאלות האלה כבר ענינו. שאמרנו, אינו חינמי, מה הפירוש דירו בסחתיין? אם דירה בתחתונים, הקדוש ברוך הוא רוצה להיות פה, הוא פה. לא, אנחנו צריכים לעבוד עם העולם כדי להכשיר אותו להיות ראוי, ושהקדוש ברוך הוא יתגלה פה בלי שהעולם יתבטל. זה חידוש שעוד לא היה, זה יהיה על ידי תורה ומצוות של יהודים. שהקדוש ברוך הוא יתגלה, יגלה פה את מהותו, את עצמו, לא באלם ואסתר, לא בכל מיני דברים ששוברים את הטבע, בתוך הגדרים של הטבע התגלה אור אינסוף שלמעלה מהמציאות. זה נעשה על ידי מצוות. זה על השם ייחוד קודשא בריחו שכינתא, שכל מצווה שאנחנו אומרים, לחבר את אותו קודשא בריחו שלמעלה מגדרי העולם, את אותו שם הוויה עם השכינתא, עם שם אלוקים או עם שם אדני, כמו שראינו קודם. זה בדיוק הנקודה של העניין. אז קודם כל בואו נחזור רגע לעניין. קודם כל הוא אומר לא שייך להגיד צמצום כפשוטו, שזה גדרי המקום, שזה ממקרי הגוף, על הקדוש ברוך הוא שנבדל ממגדרי הגוף. זה פרחה ראשונה שהוא פורח את הסברה שלהם ברמה של שכל. אחרי שהוא אמר שהם טעו. עכשיו יש עוד שלב. הוא אומר ככה. הוא אומר אף גם זאת לא בדעת ידברו. נניח אפילו שמה שאמרנו קודם, שגדרי המקום ביחס לעצמותו של הקדוש ברוך הוא, אולי כן נדחק באיזושהי צורה כזו או אחרת להסביר מה זה אומר ביחס אליו. גם אחרי זה זה בכלל לא הגיוני מה שהם אומרים. למה? כי הרי הם מאמינים בני מאמינים. יהודי בעצם ההגדרה שלו זה שהוא מאמין. ומה הוא מאמין? שהקדוש ברוך הוא יודע כל היצורים שבעולם הזה השפל הוא משגיח עליהם. אז הם יודעים שההשגחה שלו נמצאת. ועל כורכך שאין ידיעתו אותה מוסיפה בו ריבוי וחידוש. למה? הרי אם תגיד, כמו באופן שהם אומרים, איך זה מסתדר שזה לא מוסיף בו ריבוי? צריך להגיד מפני שיודע הכל בידיעת עצמו. כיוון שהוא יודע הכל בידיעת עצמו, לכן הידיעה הזאת לא מוסיפה בו ריבוי. אם ככה יוצא שלהגיד שהצמצום שלו כפשוטו, יוצא בתכלס של העניין, ולשם שמירה על כבודו של הקדוש ברוך הוא, יוצא יותר טוב אפילו. גם מצד שאתה מגלה את דעתך שמקרי הגוף לא שייכים ביחס אליו, וגם כדי שלא להפריד אותו מהנבראים, כדי שלא יהיה מציאות של דבר חדש, חוץ מעצמותו יתברך. כי ברגע שאם תגיד חלילה כדעת אותם הטועים, שהוא פרש מהמציאות כאן, ורק משגיח מבחוץ, אז יש הוא ויש את מה שנמצא כאן. וזה כבר שני דברים נפרדים. והקדוש ברוך הוא אומר, אני הוויה לא שניתי. ואתה הוא קודם שנברא העולם, ואתה הוא מי שנברא העולם, אז אין שום שינוי.